שבת שלום וברך לכם, למאזינים היקרים, לכל עם ישראל באשר הם. עזקו ואימצו.
חזק וברוך. אנחנו נפתח ברשות הרב בשאלה הראשונה של חנה מירושלים. שלום למאזינה.
שלום הרב, שלום לכולם.
שלום
וברכה. יש לי שאלה בבקשה. מי שמברך בורא פרי הגפן, אז הוא פטור מלברך שהכל על מים או על כל שתייה ששותה. אבל המסובים גם כן פטורים או לא?
המסובים, אם טעמו מן היין, שמעו את ברכת הגפן. צריך שני תנאים. ששמעו את ברכת הגפן וטעמו מן היין, הם לא מברכים עד אחרי ברכת המזון על שום שתייה. אבל אם הם לא טעמו מן היין, אז הם דינם שצריכים לברך. אבל על שתייה בתוך סעודה לא מברכים. לפני הסעודה אפשר לברך על שתייה. אבל בתוך הסעודה, זאת אומרת, כאשר ברכנו המוציא לחם מן הארץ, בין בשבת בין בחול, מעולם אנחנו לא מברכים על שתייה. כל שתייה שהיא, חמה, קרה, חריפה, תוססת, כל סוג שהוא, עד ברכת המזון אין לברך, כי זה בא בתוך הסעודה. אבל לגבי אם רוצים לברך לפני ברכת המוציא, אז תלוי אם הם טעמו מן היין, הם לא מברכים. אם לא טעמו מן היין, יש להם לברך שהכל נהיה בדברו. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח לרב, תודה לשואלת חנה מירושלים. איתנו מאזין נוסף, יעקב מחיפה, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, הרב. שבת שלום.
שבת שלום לכבוד הרב. בספר סיסי צדיקים של אביך המנוח, הרב סלמן מוצפי.
עליו השלום.
עליו השלום. אני זוכר שכתב שם שכשמגיעים לקבר מניחים אבן אחת, והיא משמשת כמעין מושב לניצות של הנשמה שיורדת ושומעת את כל הדברים ששומעים ומעללים את הקדוש ברוך הוא, וזה עושה לנחת רוח. אבל כתוב שם עוד דבר אחד, שכאשר מסתלקים משם, כשעוזבים את המקום, צריך להוריד את האבן. ומה שאנחנו רואים על הקברים, ערימות של האבנים, ואף אחד לא יודע מי יוריד אותם ומתי יוריד אותם ומותר להוריד אותם, אף אחד לא ער לכתוב בספר שפצי צדיקים.
אז תראה ידידי, האמת שיש שתי שיטות בדבר. אומרת האמת ולא אחד. הירושלמי במסכת שקלים מביא שם מעשה שהביאו מתים מחוץ לארץ ובאו לקבור אותם כאן, וידוע דעת הירושלמי שאסור להביא מתים מחוץ לארץ ולקבור אותם בארץ ישראל, משום שהפסוק אומר, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. כנ"ל כתב כך מדרש תנחומה, וכנ"ל הזוהר הקדוש בפרשת החרימות כתב דברים מאוד חריפים על אלה שמעלים את מתיהם לארץ ישראל, לקבורה. הוא אומר הזוהר שבחייהם לא רצו לחיות פה, וכעת שהם מתים עושים את בית ארץ ישראל, בית הקברות. התלמוד בבלי חולק על זה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל שם במסכת שקלים בירושלמי מובא שראו שני תלמידי חכמים את היהודים שהביאו ארון, והם העירו איך הם עושים דבר כזה שמביאים ארון של מת. שם הירושלמי ממשיך ואומר, כיוון, אמר להם רבי יוחנן, כיוון שכשהוא בא לפה מניחים רגבי אפר על ארונו, הביא לו כפרה שנאמר וכיפר אדמתו עמו. מכאן הביאו כמה מחכמי אשכנז ראיה וסמך למנהג הזה להניח אבן. האמת של הספרדים זה לא היה נהוג. גם בארצות חוץ לארץ לא שמענו שנהגו לעשות כן. נהגו כן בשעת הקבורה, כל אחד היה שם מעט אפר כדי להשתתף בקבורה עצמה. אבל אחר כך לא נהגו, האשכנזים מנהיגו את המנהג הזה. באשכנזים הסיבה היא שזה מזכרת שאני הייתי שם. אז זו משאיר את זה שם. אבל דעת מורבי לא כך. מורבי סבר שעל פי חכמי הקבלה, כיוון שכל הסיבה שאנחנו שמים את האבן זה לא בגלל מזכרת שהייתי פה, אלא זה מעין רמז והזמנה לנשמה שתבוא מלמעלה, כי הנשמה לא נמצאת כל הזמן על הקבר, הנפש נמצאת על הקבר, אבל הנשמה נמצאת במקומה בגן עדן. אז כאשר אנחנו באים לשם, בפרט אם זה קרובים או תלמידים או אנשים שמכירים את הנפטר או לומדים את תורתו באופן קבוע, אז יש לו איזה קשר איתם פנימי. אז כשבאים לשם מניחים שם את האבן, ואז הוא יורד, וזה כאין הזמנה, הוא בא ויושב שם. אדמו"ר אבי עליו השלום, כשהיה מסיים את התפילה שם בללכת, היה מסלק את האבן, כי היה אומר, זה לא כבוד שאני משאיר את המקום, כאילו הנשמה צריכה כבר להסתלק. אז היה נוטל איתו את האבן, משליך אותה הצידה. וגם הוא טען שכיוון שהיה שם קדושה מסוימת על האבן, שהנשמה יושבה שם, עכשיו החיצונים באים אחרי שהנשמה מסתלקת, והם רוצים לנק מאותו אבן, אז למה לתת להם יניקה ביות האבן על המצבה? אני אוריד אותה מהמצבה, אז היא תהפוך להיות אבן רגילה, וזו הייתה הסיבה שלו. אז האמת, אלה שנוהגים להשאיר את האבנים, גם כן יש להם על מה לסמוך, אבל עדיף בהחלט להוריד את האבנים כשמסתלקים משם. תודה רבה לך.
כן, תודה ליעקב מחיפה, חזק וברוך שקור. כבוד הרב, אנחנו עם מאזין מבת ים, שלום לך נתנאל.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי המנהג של בית אל וירושלים המקובלים לעניין ברכת כהנים בעזוזת הראש, החזן אומר לברכך אם צריך לפנות בצד ימין, שמאל, יש הרבה מחלוקות בזה.
זה לא, א', זה לא מחלוקות, אין בזה, לא ראיתי בזה שום מחלוקת. המקור, ידידי, זה לא מבית אל, אלא מהזוהר הקדוש עצמו. הזוהר הקדוש בזוהר חדש, בפרשת נשוא, אמר הזוהר שהשליח ציבור, אני לא יודע אם שאלת אותי, סליחה, אולי אני הרבבתי מה שאלת אותי על הכהנים או על השליח ציבור עצמו.
על השליח ציבור, על השליח ציבור.
השליח ציבור, יפה. אז כיוונו לדבר אחד. הזוהר אומר שהשליח ציבור כשאומר פסוק ראשון, יברכה השם, זה באמצע. אבל שאומר ואיש מרחה, יפנה פניו לצד ימין, כנגד קו ימין. אך ימשיך, יאיר השם, פניו אליך וחונקה, שלושת המילים האלה, יאמר החזן כשפניו לצד שמאל. ואילו הפסוק השלישי, יישא אדוני פניו אליך ושם לך שלום, יאמר אותו שהוא באמצע. כך כתב הזוהר הקדוש, כך הביא רבנו הארי בשמו, כך כתב גם הגאון הבן איש חי, וכך כתבו גם כל חכמי הקבלה, כמו הגאון חיטה, רבי חיים פלאצ'י ועוד ועוד ועוד. אז כל הטעם הוא על פי הקבלה, לא שיש בזה מחלוקות. אז מהיות טוב, אל תקרא רע. אם אפשר לעשות שהוא לא סותר את ההלכה. אין בהלכה חיוב שהחזן יפנה כל הזמן בצד אמצע. יכול לעטות קצת פניו לצדדים, ולא בשעה שהכהן מברך, אלא בשעה שהשליח ציבור אומר. כך ראינו הרבה שליחי ציבור תלמידי חכמים, כשהם אומרים לאיש מרחה הם פונים מצד ימין ומחזירים את הפנים קדימה ושומעים מהכהן כשזה מול. אחר כך יאיר השם, שוב זה קדימה, פניו אליך וחונקה, אז מפנים את הפנים לצד שמאל, ומיד שהכהנים חוזרים על אותה מילה הם חוזרים ומפנים את פניהם לצד הכהן. בזה אין שום בעיה. רצית להוסיף משהו?
תודה רבה, כן, כן, חזק וברוך יישר כוח לנתנאל, ותודה לכבוד הרב. אנחנו עם שירה מפרדס חנה, שלום גברת שירה. גברת, שומעת אותנו?
כן, כן.
בבקשה, את בשידור.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לדעת למה הכהנים התחתנים מאוחר. יש לי אחיינים בגיל 38-9 לא התחתנו.
בגלל שהם חושבים שהם עדיין בגיל 15. זה לא בגלל שהם כהנים, בגלל שהם ככה, יש להם ראש צעיר, אני לא יודע מה הסיבה. אבל לא, כהנים, ראינו הרבה כהנים שמתחתנים בזמן, אין הבדל בין כהן ללוי לישראל. תפללי עליהם ותבקשי מהם שיתחתנו, שיתחילו לנוע.
אם לא יוצא להם.
השם יעזור.
כן, אפשר לברך אותם בבקשה?
השם יברך אותם בעזרת השם, שימצאו בנות זוג טובים ושיסכימו לשאת אישה.
אמן ואמן.
תודה רבה,
יישר כוח. תודה, תודה. הרב בעניין הזה דיבר הרב על שליח ציבור, שאל פה מאזין בפורום, העניין הזה של יתומים, שבשנת הרב אולי יחדד את הדבר הזה, חוזר על עצמו, חיוב, לא חיוב, אחד שהולך עם חצי יום עם כיפה, הולך בכלל בלי כיפה.
תבאר את המקור של ההלכה הזאת. במקור אין לזה חיוב, אין כלל של חיוב, ובפרט אצל הספרדים לא היה קיים. אצל האשכנזים עד היום קיים המושג של חיוב, והספרדים העתיקו את זה מהאשכנזים. מה המקור אצל האשכנזים שזה נקרא חיוב? מכיוון שצריך לדעת שעד לפני דור, עד לפני 40 שנה, אצל האשכנזים יש עדיין בתי כנסת מסוימים במקומות מאוד מאוד שמרניים, נקרא להם כך, שרק אדם אחד אומר קדיש. גם אצל התימנים זה כך. רק אדם אחד אומר קדיש. כך היה גם אצלנו הספרדים לפני 300 ו-400 שנה, שלא כולם היו אומרים קדיש, גם אם יש אבלים בבית הכנסת, אלא כל אחד היה אומר בתורו. היו עושים תור, אחד אומר קדיש של הודו, השני אומר קדיש של יוצר, שלישי אומר קדיש של אשר יושב ביתך, רביעי של תתקבל, חמישי של קווה, ושישי של עלינו לשבח. כי למה? כך כתבו גם החתם סופר וגם רבי עקיבא איקר, כשם שלא שניים עומדים ואומרים נקדישך ונעריצך כנועם שיח וקרא זה וזה ואמר ואנחנו נענה על זה קדוש כי תראה כלל המשתמה, כשם ששניים לא קוראים בתורה ביחד זה לא מקהלה אלא אחד קורא והשאר שומעים, כך אין שניים שאומרים קדיש. זאת אומרת, כך זה היה מצד ההלכה. אלא מה? שאחר כך ראו שבאיתו לאמצויה, כלומר באו לידי מריבות, התחילו להתווכח, וזה אמר תפסת לי את התור, וזה דחף אותו, וזה אמר אני הייתי לפניך, וזה אמר כן ולא, אז תקנו שכולם יאמרו קדיש, יאמרו קדיש ביחד. כדאי שאחד יאמר בקול רם, והשאר יאמרו איתו קצת בקול יותר נמוך, ואז כדי שכולם יענו יחד ולא יחד, זה ממהר וזה מאחר, וזה מקדים וזה לאחריו, אלא יהיה הכל כיחידה אחת. עכשיו נחזור לעצם שליח ציבור, שליח ציבור לא צריך. מה היה אצל האשכנזים? כאשר רק אחד אמר קדיש, אז הוא היה השליח ציבור, מה שנקרא עומד לפני העמוד, מפני שהוא היה צריך להגיד את קדיש הודו, להתחיל רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר 13 מידות התורה נדרשת, ואומר את קדיש הודו, ואחר כך מתחיל הודו, וכך ממשיך את כל התפילה, והוא אומר את כל הקדישים. זה היה המנהג. היום שהמנהג התבטל, אז נשאר, המנהג של החיוב נשאר, ואילו הקדישים ממשיכים להתערבב בין הציבור, אז זה לא זה ולא זה עמתה בידינו. עכשיו, מה קרה פה? שגם הספרדים העתיקו את המנהג הזה, וזה לא היה מנהג של הספרדים. אולי חלק מהעדות היוצאי מרוקו כן, כי הרבה מנהגים של אשכנזים הסתננו לתוך מנהגי מרוקו. אבל בשאר העדות, כל העדות כולם, זה לא היה ולא קיים. ועובדה שגם אצל האשכנזים הליטאים, אלה שקראתי להם שמרנים, וזה לחיוב ולא חלילה לשלילה, שמרו על מנהגי אבותיהם, באמת עד היום הם מקפידים שרק אחד אומר קדיש, יש בתי כנסת כאלה עדיין, ואילו אחרים לא אומרים קדיש. עכשיו לגבי להיות שליח ציבור. להיות שליח ציבור, יש תנאים מי יכול להיות שליח ציבור, מי לא יכול להיות שליח ציבור. צריך אדם שנזהר בכל המצוות, בכל הדעת מצוות, ברמח מצוות עשה וששה לא תעשה, וגם במצוות דרבנן. ואז הוא ראוי לעמוד, לעבור לפני התיבה ולהתפלל. ואני מדבר בעיקר על שתי התפילות שיש בהן חזרת השעת, שהן תפילת שחרית ותפילת מנחה. בערבית יש הרבה שמקילים בזה, כיוון שאין שם עניין של יוצאת את החובה, חוץ מאמירת קדיש תתקבל. אבל בשאר התפילות בוודאי שצריך שליח ציבור, וכל הדינים שיש על שליח ציבור והגבלות, שיהיה נשוי בפרקון נאה, והתמלא זקנו מגיל 30 ומעלה, ובקיא בתורה, בקובע עיתים לתורה, ואשתו הולכת בכיסוי ראש, ואין שם רע יוצא בביתו, ובניו כולם מחנך אותם לתורה, ועוד ועוד ועוד, אותם הלכות שנאמרו בפרק ב' של מסכת תענית, אם זה לגבי תענית, אם זה לגבי סליחות, אם זה לגבי ימים נוראים, זה תקף גם לשאר ימות השנה, כמו שכתבו שם אליה רבה ועוד, שזה תקף לכל השנה כולה. אז עכשיו לעצם המעשה, אין שום חיוב, ומימנו לא ראינו כל גדולי ישראל שהכרנו, בדור שעבר, ושיבדלו לחיים בדורנו זה, לא ראינו את כל חכמי ישראל בעדות הספרדים שעברו לפני התיבה והיו חזנים בתוך שנה לא לאביהם ולא לאמם. הוא מרגלה בפומה של הגאון רבי בן ציון אבא שאול, הוא אומר האבא שלו נפטר עשה אותו יתום ולא עשה אותו חזן. בפרט שרבנו הגדול רבי אליעזר פאפו בספרו חסד לאלפים כתב דברים כדרבונות, שאם הבן עולה ואומר קדיש ואומר מילים לא נכונות או שיבושי מילים וכל שכן הוא אומר בחזרת השץ כל מיני מילים שלא לפי הדקלו כגון שאומר שווה נע שווה נח ונח נד זה דינה דגמרה, זה לא איזה מנהג כמו שאנשים חושבים, לא, זה דינה דגמרה שלא יניד הנח ולא יניח הנע ולא, זאת אומרת שווה נע שווה נח שווה נד שווה נח שפנד שפנח וכדומה ולהפך דגש רפה רפה דגש וכן על זה הדרך כל האותיות כולם הוא יודע לבטות אותם נכון ועושה הבדלים בין אות לאות ולא כמו שכתב הרב חידה בת קוף כבת כף עושה קוף וכף זה היינוח או הכתב במקום אחר וקובע השם יחליפו כוח חף וחת הם מחליפים יחליפו כוח אז אתה לא יודע איפה החף ואיפה החת אז צריך שיהיה שליח ציבור טוב. אומר רבי אליעזר פאפו שאם חס ושלום השליח ציבור עולה או הבן עולה ואומר קדיש או הפטרה או כל דבר אחר, ואומר לאילו נשמת אביו, והוא משבש, מוציאים את אביו מגן עדן, מכניסים אותו לגיהנם, מענישים אותו ואומרים לו, תראה איזה בן טיפש, הנחת פה בעולם, שלחנו אותך פה לעולם הזה, אתה עסקת בעסקים, בכספים, בפרנסה, בבניית בתים, בעוד ועוד רכוש, ולא דאגת שהבן שלך ידע לקרוא תנך כמו שצריך, וידע להתפלל ולומר קדיש כמו שצריך. אז הוא כותב שבאמת אם הבן יודע שהוא לא יודע להגיד הפטרה כמו שצריך בלי טעויות, אז שיבקש מאיזה תלמיד חכם שבקי, ויקנה הוא את ההפטרה, וייתן לתלמיד חכם לעלות מפטיר והפטרה במקומו, ויעזור כאילו הבן עלה. תודה רבה.
תודה על התשובה, ובפורש וכבוד הרב, וגם אלה שאנחנו לפעמים מעדים לכך שאפילו רבים על הדבר הזה, שבוודאי אין בזה נחת רוח לריב על...
אמר הרב מבריסק, מה זה שאמר עשיו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, שעשיו אמר, אני אלך לעמוד, לתפוס את העמוד, יעקב יבוא יתפוס עמוד, ואני אלך אחטוף לו את זה, ואז הוא יריב איתי ויגיד שאני הייתי קודם, ואני אהרוג אותו, יהיה לי סיבה על מה להרוג אותו. השם ישמור.
השם יזכה אותנו שנהיה ראויים, בעזרת השם חזנים טובים. פשוט הרב, אנחנו עם מאזינה נוספת מירושלים, שלום לך יהודית.
ערב שבת שלום, כבוד
הרב. שבת שלום וברך.
תודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו. אני מעבירה שיעורי תורה לבנות בבית הכנסת פעם בשבוע, ומשלמים לי עבור כל שיעור. האם מותר לי לקבל כסף?
אז ככה, הלכה אומרת, יש הלכה ויש חסידות. מידת חסידות על מצווה לא לקחת שכר. אבל מצד ההלכה מותר לקחת את ההוצאות שיש, או את השעות שאתם משקיעים בהכנת השיעורים, או הנסיעות, או הזמן הזה, או כל המאמצים שנעשים מסביב, אם זה טלפונים לפעמים, או כל מיני הודעות ששולחים לאחרים לבוא. אז אם יש הוצאות וכיסוי ההוצאות, אז באמת יש מקום לגבות שכר. אבל בעיקרו אין לקחת שכר. לכן גם, כי הכלל הוא שבכל דבר של מצווה אין לקחת שכר, ולא רק בדבר של מצווה, גם בלימוד תורה. גמרא בפירוש אומרת, על מה שאמר משה רבנו לפני פטירתו, הוא אומר לנו, ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי. שואלת הגמרא, ודאי כאשר ציווני השם אלוהי, מה משה, משה רבנו חלילה יגיד לנו הלכות או מצוות או פירושים שלא שמע מפי הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אלא כאשר ציווני השם אלוקיי בחינם, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. זאת אומרת שבלימוד תורה יש קצת יותר עניין של בחינם. אבל מדובר הוא בשכר שלוקח על זה שהוא מורה הוראות, משיב תשובות לאנשים, פונים אליו בשאלות בהלכה, או בכל מיני עניינים אחרים, באסור ומותר. אבל ייתכן שכמו שאמרנו, אם זה הרצאות או שיחות שזה מצריך עבודה והכנה ויש לזה הוצאות ולכיסוי ההוצאות, לקחת סכום סמלי, אני מדגיש סכום סמלי, כן, כמו שכתבו לגבי רופא. רופא גם על פי ההלכה אסור לקחת עבור הרפואה שהוא מרפא, אבל התירו לו לקחת הוצאות או דמי שכר בטלה. מה זה שכר בטלה? אז כתב השולחן ערוך, זאת אומרת שכר מינימום, כמה מקבל פועל על זה שהוא מרוויח ממוצע במשק בשעה, על אותה שעה שהוא בוטל מאותה מלאכה, יקבל את אותו שכר שכנגדו. אומנם הרשב"א כתב שלא רואה בזה סימן ברכה, לכן יש הרבה שלוקחים את הכסף הזה, הם מייחדים אותו לענייני מצוות, לקנות בו ספרים, או לחדש בו, לתרום אותו למוסדות, או לכל מיני דברים אחרים. זה עדיף.
תבורכו
מן השמיים.
תודה רבה.
תודה וישר כוח לגברת יהודית מירושלים. אנחנו עם פרסומות ברשות כבוד הרב, בבקשה.
עם סיום ימי ה-30 לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, ארגון טהרת הבית מקים לזכרו בימים אלו מתחם טהרה, שיכלול מקוואות חדישים ומפוארים בעיר האבות באר שבע. דברי בנו, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
אני רוצה לברך את ארגון טהרת הבית, ועושה רבות למען טהרת המשפחה. מצוות הטהרה הייתה בראש מעניו של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרי לי כפרת משכבו. האבא היה מעודד תמיד לפתוח מקוואות, לשפץ אותם, לעבוד טהרה בישראל. בימים אלה הולך ונבנה מקווה טהרה בעיר האבות באר שבע על שמו של מרן האבא זכר צדיק לברכה. קראו לו מקווה טהרה באר יוסף. מצווה רבה השתתף במצווה יקרה זו, לתרום ולעזור ככל האפשר, כל אחד כאיש כגבורתו, כל אחד כפי כוחו. אני מברך כל התורמים וכל המסעים שיבחו פעליון כל מידי דמיתיו.
מגוון אפשרויות להנצחה והקדשה לזכרו של מרן. תורמים, פונים ומנציחים לזכותו של מרן עליו השלום במקווה באר יוסף. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88. כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים בטלפון 02-652-1195. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים 1-800-22-07-22. ארגון תכלית מזמין אתכם לסמינר איכותי בחינוך ילדים עם הרבנים חיים ולדר, משה בויר, שמחה כהן וירחמיאל קרם במלון רמת הירושלים אגף רויאל, שבת פרשת וישב מיום חמישי עד מוצש. מערו מספר החדרים מוגבל 052-712-8822. חובה לכל הורה. תכלית סמינרים, חלוקת סלי מזון ותמיכה באברכים 052-712-8822.
אתם מאזינים לרשת מורשת
105.1
104.8 FM רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
כן, רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית, שעה 2:27, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3026-85. וברשות הרב אנחנו חוזרים לשאלה של מאזינה נעמי מבאר שבע. שלום לך.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום בורך.
ברצוני לשאול מה דעת ההלכה בנושא של לנשים, ובנוסף אם בגלל מבנה גוף מסוים של אישה מותר לה לקנות חולצות מכופתרות בחנות של גברים. יש רק הבדל בצד של הכפתורים, כי רוב החולצות היום מאוד צמודות, ואומנם מצד אחד יש כפתורים עד הצווארון וצווארון, אבל מצד שני יש בעיה אחרת של ה... של כל מיני פנסים שעושים שם. בנוסף, אני למשל בעצמי רציתי לקנות שאל, ובמקרה, האמת ניבלתי, יצא לי להתקשר למישהי שהיא סיפרה לי שהיא הולכת עם רעלה ועוד מלא נשים, ואני רוצה לדעת מה ההלכה אומרת, כי היא טוענת ש...
חצי תשובה כבר אמרת באורך השאלה שלך, אני אנסה להשיב. שאלתם אותי מה דעת ההלכה. בהלכה ודאי שאישה צריכה להיות צנועה כמה שיותר. אנחנו די אם נסתכל, אם אנחנו לא יודעים מה ההלכה ומה המנהג, אז כתוב הפסוק, וכך הגמרא אומרת, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. נחזור לסבתות שלנו הצדקניות, איך הם הלכו? באמת הלכו עם שאל בכל המדינות במזרח התיכון ללא יוצא מן הכלל. כולם הלכו עם שאל, והלכו עם כובע ושאל מעל הראש שכיסה את הכתפיים. אלא מה, כבר בספר של השאלה נגעתם בנקודה מאוד חשובה, שיש היום סוגים שונים בקיצוניות שונה ומשונה, וכל אחד ממציא, יש כאלה הולכות כמו הנזירות, יש כמו הנזירות של יפן, יש כמו הנזירות של טיבט, ויש כמו הנזירות של שנגחאי. זה לא זה. נכון שאישה צריכה ללכת בצניעות, אבל בצניעות בצורה... בפרופורציה, בוא נגיד שזה, יש בהלכה הגדרה מאוד 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 ברורה וחדה כתער. הרמב"ן למשל כותב שלא לא תצא בבגדים אדומים, אלא תגבש צבעים שהם לא רועשים ולא מושכים את העין. היום לחייב להגיד שחובה, אז יש הבדל בין אם לומר חובה לבין אם לומר שאפשר לצאת עם של. חובה לומר לנשים היום שחובה להם ללכת עם של, זה אני לא יכול, כיוון שהיו גדולי הדור שלפנינו שראו ולא מחו. זה התחיל כבר בזמן הבריטים שהגיעו כאן לארץ לפני כ-90 שנה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואז אנשים קיצרו את השמלות שלהם. כל הנשים היהודיות, רובם, לא כל, אבל חלק גדול מהנשים היהודיות קיצרו את השמלות והתחילו ללכת עם גרביים. אז שוב, מתחיל ויכוח, האם לפי הלכה אני צריכה גרביים או לא צריכה גרביים. אין בהלכה נושא של גרביים. כיוון שהיו לובשות את השמלות או החצאיות ארוכות עד העקבים. מותר לאישה, כך כתב הגאון רבנו יוסף חיים, שהוא היה הכי קיצוני בנושא הזה, מותר לאישה שיראו פניה ויראו כפות ידיה וכפות רגליה. אפילו כפות רגליים מותר שיראו, וכן כפות ידיים, אין בזה שום איסור. אבל הלאה, מעקב ומעלה, כמה? הגמרא בפירוש אומרת, תפח באישה ערווה, כלומר 8 סנטימטר מעקב למעלה, זה כבר אסור. אז אם זה מכוסה עם גרב, והגרב יחסית עבה מספיק, נמצאת בדרגה שלא רואים את האור והיא לא שקופה, אז בהחלט זה בסדר. עכשיו לגבי השאל, כך נהגו אנשים שהיו יוצאות החוצה, היו נהגות שיוצ... בבית לא היו לובשות שאל, אבל שהיו יוצאות החוצה לובשות שאל. אז שוב, אם אישה היום הולכת עם שאל, בצורה מתונה, לא בצורה קיצונית, כמו שפעם היו שאלים שהיו לובשים אותם אפילו סתם לקישוט, כמו איזה בגדי תחרה למיניהם, זה הייתה אופנה כזאת לפני 40-50 שנה, אני זוכר את זה, שגם האנשים שכאילו לא מטעמי צניעות לבשו את זה כך, בשביל שזה היה להם טוב ויפה, שמים על הכתפיים, כתפיות כאלה וכדומה, אז בסדר. אלא מה, שבאמת כמה שפחות להבליט את האיברים, זה חשוב, והרדבז, יש תשובה מפורשת על זה, פשוט הרדבז, לכן אמר, למה אמרו שאסור ללכת אחרי אישה כשהיא צועדת? כיוון שכשהיא צועדת, אז יותר הגברים מסתכלים יותר, וחס ושלום יכולים לבוא לידי הרהורים, כיוון שכמה שהעבר של האישה, איזה עבר שיהיה, אם זה יד, זרוע, רגל, ייראה יותר, אז זה לא טוב, וזה לא טוב לא לה, ולא לאלה שנמצאים שם ברחוב. אז הקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח ממרום, ושתרבה הצניעות בעם ישראל, ואלה שצועקים על השאל, במקום זה הייתי אומר להם שיצעקו על אנשים שהולכות עם בגדים צמודים או קצרים או שקופים או כל מיני בגדים פרוצים שבהחלט מושכים את העין, שזה בהחלט בעיה. והשם יגדור פרצותינו, פרצות עמו ישראל. תודה רבה לכולכם.
תודה וחזק וברוך שהכוח לרב. אנחנו מאזין מירושלים. עמוס, שלום לך.
שלום וברכה, שלום, שלום, כבוד הרב. אני מבקש לשאול בשם בני שנמצא בישיבה, והרב דיבר על זה פעם, מה כדאי או מה חייב לעשות בהגיעו לגיל 20?
לא, זה לא חייב. שוב, אני נוריד את המילה חייב. איזה מנהגים טובים, נכון, לעשות כשהבן מגיע לגיל 20. יפה. עכשיו, מקור של זה יש בספר חסד אברהם לרבנו אברהם אזולאי, שחי לפני 450 שנה. תלמיד ותיק של הרמק, והיה בדורו של רבנו ארי ורבנו חיים ויטל. הוא כתב על זה בפירוש, יש עוד ספרים שכתבו על זה, והסיבה היא שכיוון שידוע הוא שהבחור בגיל 13 מקבל את הנשמה שלו, ואז הוא נעשה איש. ועליו אמר המדרש, אדוני אמר אליי בני, אתה אני היום יליתיך. אומר המדרש, דוד המלך, ביום שהגיעו ליום 13 שנה, אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אני נולדתי היום. ועד לוקח 7 שנים, עד שהחלקים של הנשמה נכנסים בו, מגיל 13 עד גיל 20. ולכן תמצא, להבדיל שכולם יאריכו ימים, שיושבים 7 על המת, כיוון שגם בפטירה לוקח 7 ימים במקום 7 שנים להסתלק אותם החלקים של הנשמה, זה 7 מדרגות, שכל יום מדרגה אחת מסתלקת עד היום השביעי, ואז מקימים את המצבה. להבדיל עכשיו, להבדיל בין חיים לחיים, נדבר כעת על גיל 20, ביות האדם מגיע לגיל 20, באותה לילה שנשלמים לו גיל 20, כלומר, הוא נולד בכף אייר, אז כף אייר, כף כסלב, אז בליל כף כסלב, ביותו בן 20. מה שיחליט באותה לילה להיות, כך יהיה. הוא יחליט להיות עובד השם ולהיות בן תורה ולהיות שומר מצוות, יזכה שיהיה לו סיוע גדול מלמעלה כל ימי חייו, כיוון שבאותה לילה באה לו הנשמה בשלמותה. ומאיכן הראיה? כותב רבנו ארי בפירוש, שראינו בגמרא שיש הלכות מתי מקח וממכר עם קטנים זה מועיל. אז הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר, מה זה פעוטות? בגיל 6, בגיל 9, במה? למשל הוא מכר לעת, אז אני יכול לקנות ממנו את העת, כי זה עולה שקל או שתי שקלים. שני בדי ערבה, אני יכול לקנות ממנו. אבל את רוק כבר לא, כי שם זה עולה כבר סכומים של עשרות שקלים ומאות שקלים. אז יש גבול באיזה מדד, מה כן אני קונה ממנו, מה לא. בגיל 13 כבר אפשר לקנות הכל, אבל עדיין יש לו הגבלה. הוא לא יכול למכור נדלן ולא לקנות נדלן, זאת אומרת קרקעות, בתים או כל דבר נכסי דלן היידה, עד היותו בן 20. כמו שהגמרא אומרת, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20 שנה. למה זה? כמו שהוא עדיין לא בשל במוח ולא בשל גם ברוחניות. הוא אומר רבנו ארי שזה מקביל. הרוחניות והגשמיות, אנחנו רואים באופן פיזי שעד גיל 20 רוב העולם, אמנם יש כאלה שגם בגיל 60 עדיין הם לא מיושבים בדעתם, לא מדברים על זה, אבל מדברים על רוב העולם שבגיל 20 הוא כבר יש לו שיקול דעת, השיקול דעת שלו כבר יציב וטוב, אז יש לו היגיון בריא. למה? כיוון שהנשמה נגמרה להיכנס בו. עכשיו אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת נחזור לעצם העניין. מה עושים באותה לילה? באותה לילה נוהגים היום בחורי הישיבות לעשות משמר, מה שהם קוראים משמר, שיושבים מתחילת הלילה עד סופה ולומדים תורה, ובאמת זה דבר גדול מאוד לעשות את זה. אז או שיקח לו איזה מסכת שידמד, או את המסכת שלומדים בישיבה, או שולחן ערוך, ויש שנהגו, מה שכתב מורבי בספרו אורח צדיקים, ללמוד מסכת שקלים. מסכת שקלים זה בתלמוד ירושלמי, יש לו 13 דף, מי שבחור חרוץ וכבר למד גמרא זה יכול ללמוד את זה, אם המפרשים שם פני משה או קורבן העדה או מה שיוצא, יש שם מפרשים שמפרשים את המילים הקשות או את העניינים עצמם. ולמה דווקא מסכת שקלים? א', כי קצרה יחסית, 13 דפים, ב', כיוון שהיא מדברת על חיי האדם, מדברת על כפרה של קראת ומה זה מתאבד השמיים לא עלינו, אז זה סגולה שהוא יחיה, שיעריך ימים, כיוון שבגיל 20 הוא בא לכלל עונשין גם בבית דין של מעלה. אז כיוון שיש מעלה ללילה הזאת, אז כדאי שילמד מסכת שקלים, ואנחנו מעודדים את הבחורים שבאמת רוצים ללמוד, אנחנו רואים אותם שהם מסוגלים לכך, אומרים להם לעשות את זה, ואם לא, שילמדו כל מסכת אחרת או כל לימוד תורה אחר שיהיה, שבאותה לילה ילמדו, ובעזרת השם יגדלו ויפרחו וירבו, יהיו מורי הוראות בישראל ויוצאות.
תודה, תודה לשואל. הרב, לגבי בנות יש אותו דין? איך ינהגו באותו יום?
בנות לא ראינו, אז בבקשה, מה תעירו, מה תעוררו? תניחו להם בשלהם. כל זה מדובר לגבי גבר, שאז הוא עיקר הנשמה, וחיוב לימוד תורה, זה מוטל עליו, וכל העניינים של יצר הרע והעניינים של ההתמודדויות בחיים, זה מוטל על הגבר הרבה הרבה יותר מאשר האישה. תודה.
תודה, יישר כוח, ואנחנו עם מאזינה מהמרכז. שלום לך, הודיה. הודיה, שומעת? לא. אנחנו נשאל שאלה מהפורום, שאלה לגבי המקור לתפילה עבור זיווג בציונו של רבנו יונתן בן עוזיאל בעמוקה.
אין לזה מקור. זו המצאה של 40 שנים האחרונות. אין לזה מקור. גם מה שאומרים רבי יונתן זה טעות. הוא היה לפני שהיה תואר רבי, אלא יונתן בן עוזיאל, כנזכר בתלמוד, כנזכר גם במפרשים. בנוסף, מה שאומרים שיום פטירתו זה ביום כ"ה בסיוון, זה שקר ביסודו בשקר, אין לזה שום מקור, בשום מקום, לא בהלכה ולא במקורות שלנו. בשולחן ערוך מובא שיום זה כ"ה בסיוון, זה יום שנהרגו בו רבן שמעון בן גמליאל, רבי חנה סגן הכהנים ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. בכפזן בסיוון ישרף רבי חנה בן תרדיון בספר תורה עמו. אבל הוא רמוז בפרשה שלנו, והארץ הינה רחבת ידיים לפניכם, אומר רבנו ארי, רחבת, כך אמר בשער הגלגולים, ראשי תיבות, רבי חנינה בן תרדיון, שנשמתו הייתה שבויה בתוך הנשמה של שכם בן חמור, ולכן עשה מה שעשה לדינה. ואחר כך יצאה נשמתו משם, ובכל זאת הרומאים בסוף הרגו אותו בשריפה. אבל זה שאומרים שיונתן בן עוזיאל, הפטירה שלו שם, והוא כל מיני דברים ממציאים עליו, לא ידוע לנו. אבל בוודאי שזה לא מזיק. כל מה שהתפללו ואיפה שהתפללו, הקדוש ברוך הוא יעזור, שהתפילות יעשו רושם ופירות ופירי פירות. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך. אנחנו לפני שנשמע עוד מאזין, שאלה של רבנית מיהוד, רבנית גבאי, שהיא מארגנת חוגי נשים ועניינת תפילה ותהילים. היא שואלת, מתי מותר להפסיק בתהילים, בקריאת התהילים בקבוצה, הן לצורך דיבור או לעניית אמן או לשתייה וכיבוד, אם הרב יוכל לדבר?
קודם כל, כדאי מאוד להיזהר שקוראים תהילים, אז באותו פרק לא להפסיק. חוץ מפרק קוף יוטט שנקרא אלפה בתא, שהוא פרק יחסית ארוך, אז שם בין אות לאות, אם יש צורך גדול, אפשר להפסיק. עכשיו, לגבי עניית אמנים בקדושות, בוודאי שמפסיקים גם, אבל כדאי לסיים את הפסוק, ומיד לענות קדיש או קדושה אם שומעים את זה מבית הכנסת. אבל לגבי ההפסקה כדי לשתות או לאכול, אז תלוי כמה זמן לומדים. אם לומדים זה עניין של חצי שעה עד שעה, אז כדאי מאוד מאוד שלא להפסיק באמצע הלימוד, אלא שהלימוד יהיה רצוף. וכך ראינו שרבי חיים פלאצ'י כתב לגבי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, שנכון שמוטב מי שצמא מאוד להפסיק באמצע קריאת שניים מקרא ואחד תרגום כדי לשתות, אבל הוא אומר שעדיף, חסידים ואנשי מעשה, לומדים את זה באופן רצוף. למה? כי מכל לימוד נברא מלאך. ואם אנחנו מפסיקים באמצע, אז המלאך הזה גם כן מלאך של פרקים. זה כמו שיש היום כלים חד פעמיים, אז כנראה יש מלאכים חד פעמיים וכדומה. אז לא כדאי. ורבנו יוסף חיים מביא מעשה על זה. הוא כתב בספרו בנו ידע שהיה מעשה ביהודי אחד, שהיה קורא כל שבת את התהילים, ובאמצע קריאת התהילים, היו בהם חברים שלו, והיה מפסיק באמצע הפרק או באמצע הפסוק, וקורא להם שבת שלום, מביא להם פיסטוקים, מביא להם שקדים ואגוזים וגרעינים וכל מיני ענייני ירקות וכדומה, ממשיך לקרוב ומדבר איתם באמצע וקורא. וכך היה עושה מדי שבת בשבתו. בשמיים חסו עליו, כך אומר רבנו יוסף חיים, והנה יום אחד הוא חולם בשבת שהוא ישן, שהספר תהילים שהוא קורא בו קרוע לקרעים. הוא מסתכל ורואה כל דף קרוע באמצע, ובאמצע הפסוק, ופה קרעים, 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 והוא התעזע, וזה היה בשבילו זעזוע עמוק מאוד. והתעורר, והנה חלום עוד יותר היה מבוהל. והתחיל לצעוק ולצרוח. אחרי זה בלילה שישן, הוא היה בצער גדול, באו אליו ואמרו לו, שמע, זה הקרעים, אתה עושה אותם. אף אחד לא קרא לך את הספר. אתה קורא ומפסיק באמצע. לכן תקרא ברצף. אז בוודאי שמה שיקראו יותר ברצף, הרבה הרבה יותר עדיף. ואם הלימוד הוא נמשך שעה או 3/4 שעה, או לפעמים רואים שבאמת חם ואנשים המסובים שם לא יכולים להחזיק מעמד, אז באמת לעשות איזו הפסקה בסוף פרק, ולומר להם לחמש דקות, יסגרו את הספרים, לא עם ספרים פתוחים. הרבה לא יודעים שההלכה אומרת שאסור לי להעביר כוס שתייה מעל גבי ספר פתוח. שמי ישפך ויתנף את הספר. לכן מאוד מאוד צריך להיזהר בזה. בפרט בשולחן שבת, יש את זה בליל פסח, יש את זה בהרבה עניינים שאנחנו קוראים במחזיקים ספרים. אז צריך מאוד להיזהר שאף פעם לא לעשות שיעבור כוס או בקבוק שתייה מעל גבי ספר פתוח, אלא צריך לשמור את הקדושה של הספר, ובפרט היום התהילים שלנו, שיש בו שמות הקודש שלא נמחקים, כמו שם הוויה ושם אלוקים ואלוקנו. אז אם נשפח שם איזה חומר, בפרט אם הוא צבוע, ואמרו רבותינו, יזהרו מן הצבועים, אז יכול להכתים, ויכול גם לגרום מחיקת השם חס ושלום. אז אנא, כדאי מאוד מאוד להיזהר. תודה רבה.
כן, תודה לרבנית גבאי שעוררה את השאלה. חזק וברוך לרב. ואנחנו עם שאלת מאזין מחדרה. שלום לך יעקב.
שלום, ערב שבת שלום.
שלום, שבת הרב. שלום.
יישר כוח גדול על הדברים שהרב מזכה אותנו, השם יברך את הרב. יישר כוח גדול. שאלתי בבקשה, כשאדם מדליק נר לעילוי נשמת צדיק, כדוגמת מרן הרב עובדיה יוסף, האם לומר לעילוי נשמת או לכבוד נשמת? וכשאדם לומד, רוצה להקדיש לימוד לעילוי נשמת אחד מקרוביו או עוליו דווקא, איך לומר זאת? מה הנוסח המדויק והנכון יותר?
השאלתך מתייחסת לנוסח. הנוסח הוא בדרך כלל, כשמדובר על אנשים בני זמננו, ואפילו שהם גדולים, כיוון שסוף סוף הם נמצאים בתוך שנה או בתוך 30 ובתוך ימים של שמדי פעם פותחים את פנקסיהם, אז בהחלט ראוי לומר לעילוי נשמת, כמו שעושים להם השכבה. אבל כאשר מדובר בגדולי ישראל בדורות שעברו, הדורות הקדומים מאוד. דוגמה, רבי מאיר בעל הנס, אז זה כתוב בפירוש שלא יאמר לאלוהי נשמת רבי מאיר. מי אני שאני אגיד אלוהי נשמת רבי מאיר, צריך את האלוהי נשמה שאני אעשה לו, אלא לכבוד רבי מאיר בעל הנס. אם אתה מדליק לו נר, או אם אתה נותן צדקה, כמו שכתב במדרש תלפיות, שאם אדם בצרה, או עבדה לו איזה עבדה, והוא רוצה למצוא את העבדה, אז כך כותב המדרש תלפיות, רבי אליהו הכהן האיתמרי, שייתן צדקה לכבוד רבי מאיר, או ידליק נר, ויענו לו בשמיים. ואז מה יאמר? אני מדליק את זה לכבוד התנה האלהי, רבי מאיר בעל הנס. אני נותן צדקה לכבוד התנה האלהי רבי מאיר בעל הנס. אז ככה הוא באמת לעשות. אלא מה, לגבי הדלקת נרות, צריך לדעת שיש לנו קצת בעיה. זה שהיום אנשים מדליקים נרות גם אחרי חודש, ואחרי, אני לא יודע, גם כמה, בשנה, בשנתיים, ומדליקים נרות בבית, אין לזה שום משמעות, וזה פשוט חבל. הרב בתורה לשמה, הרב יוסף חיים בתורה לשמה, כותב שזה עיבוד ממון, ולא טוב לעשות את זה. כי קודם כל, אפילו קרובי הנפטר, אחרי שבוע אין שום עניין להדליק בבית נר. אלא הנר, מדליקים אותו בבית הכנסת. לכן יש נרות נשמה קבועים בבית הכנסת, שמדליקים אותם שם למשך שנה תמימה. אחרי שנה אין צורך בזה כבר. אלא מה? בכל שנה ושנה, בשבוע של הפטירה, אפשר להדליק את אותו נר, נר נשמה, נר זיכרון, מה שעושים, כמו יש לוחות הנצחה למיניהם. אבל להדליק בבית אין מן דחר שמה. וכן זה שמדליקים נרות לצדיקים בבית, אין לזה, זה סתם מיותר. יש, הדבר היחיד שכן ראינו בספרים, כי אנחנו צריכים לדעת לא לזוז ממה שכתבו לנו רבותינו. רבותינו כתבו לנו להדליק נר לרבי מאיר, כן. לרבי מאיר כתוב להדליק נר. מתי? כאשר יש צורך, או כאשר, כמו שאמרנו, אם אדם נמצא באיזה בעיה מסוימת, או יש לו איזה בקשה, אז מדליקים נר לרבי מאיר. אבל לשאר הצדיקים לא ראינו שמדליקים להם נרות, ולא מוזכר בשום מקום שמדליקים נר לאותו צדיק. יש הדלקת נרות, למשל, שאדם עושה חנוכת הבית, שנכנס לדירה חדשה, עושה שם שבע הקפות, כך מובא בספרי המקובלים, כך הביא גם מורבי עליו השלום בספרי אורח צדיקים, עושה שבע הקפות, וכל הקפה אחת לאברהם אבינו, מדליק נר לכבוד אברהם אבינו. למה? אני נכנס לבית חדש כעת, אפילו שהוא לא חדש, יד שנייה, יד שלישית, אבל זו פעם ראשונה שאני נכנס להתגורר כאן, אני רוצה שזה יצליח, ואני רוצה שזכות אברהם יעמוד, אז מדליק לו נר, מדליק נר ליצחק אבינו, נר ליעקב אבינו, וכן על זה הדרך, זה מובא. או בספר לשון חכמים מובא, כאשר חס ושלום אדם חטא באיזה חטא קשה מאוד, של גילוי עריות, והוא רוצה לעשות כפרה, והוא צם, לפעמים יש עשרה שצמים, אז עושים שם הקפות סביב התיבה, בכל הקפה שם מדליקים נר, כי יש בזה עניין, הוא קיבע את הנר, עכשיו הוא מדליק את הנר. אבל סתם כך להדליק נרות, וגם כאשר יש יורצייט, אין לזה משמעות. הרבה יותר מכל זה, לקרוא פרק משנה, לקרוא סעיף בהלכה. ושוב פעם, לגבי מרן, אני חוזר ואומר, ואני קורא לציבור, זה אין כמו זה נחת רוח, ואין כמו זה הרגשה טובה ונעימה, וקשר אדיר, ואתה מרגיש שהצדיק חי והוא לא הלך. אתה לוקח ספר שלו ולומד בזה, ובפרט ביום שבת. בפרט כעת לילות שבת שהן ארוכות מאוד, נורא חבל. ליל שבת אפשר לסיים את הסעודה כבר בשבע, מקסימום שבע וחצי, עם כל הדברי תורה, ועם כל הפיצוחים, ועם כל התפוזים שקילפתם והבננות וכל מה שיש שם מסביב. שבע וחצי סיימנו, יושבים, לומדים תורה, לוקחים ספרים של רב, אם זה יביע עומר, אם זה יחווה דעת, אם זה חזון עובדיה, זה כל ספר אחר, ולומדים, או ילקוט יוסף, שרובו ככולו, רובו מפסקיו של הרב, ואז יהיו שפתותיו דובבות בקבר, וזה יהיה לו נחת רוח גדולה מאוד 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 בשמיים. אולי בזכות זה יבוא לנו גשם, ותן תל מותר לברכה על כל פני האדמה. תודה רבה.
אמן, אמן. יש הכוח לרב באמת על שני הדברים, גם על הגשם לעורר, וגם על לימוד בספרי מרן.
על יונתן פולארד. שצריך להתפלל
עליו. הרב, אנחנו בוכים כשאנחנו מקבלים בשורות לא טובות, שהוא מצבו מאוד קשה, שנה 29 בפתחה, והיהודי הזה נמק שם. הרב יחזק אותנו, באמת צריך להתפלל בעבור אחינו יונתן בן מלכה, ואנחנו נעשה את נחת לפרסומות, בבקשה.
Hello.
עם סיום ימי ה-30 לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, ארגון טהרת הבית מקים לזכרו בימים אלו מתחם טהרה שיכלול מקוואות חדישים ומפוארים בעיר האבות באר שבע. דברי בנו, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
אני רוצה לברך את ארגון טהרת הבית, ועושה רבות למען טהרת המשפחה. מצוות הטהרה הייתה בראש מעניו של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרי לי כפרת משכבו. האבא היה מעודד תמיד לפתוח מקוואות, לשפץ אותם, לעבוד טהרה בישראל. בימים אלה הולך ונבנה מקווה טהרה בעיר האבות באר שבע, על שמו של מרן האבא, זכר צדיק לברכה. קראו לו מקווה טהרה באר יוסף. מצלה רבה השתתף מצלה יקרה זו לתרום ולעזור ככל האפשר, כל אחד כאיש בגבורתו, כל אחד כפי כוחו. אני מברך כל התורמים וכל המסעים שיבחו בפעליון כל מידי דמיתר.
מגוון אפשרויות להנצחה והקדשה לזכרו של מרן. תורמים, פונים ומנציחים לזכותו של מרן עליו השלום במקווה באר יוסף. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88. ההורים, הקרובים, החברים, המשפחה ובעיקר האורחים שלכם, כולם מתרגשים מהבחירה שלכם במרכז האירועים ויטראז' נס ציונה. כי באירועי שמחה של פעם בחיים, האולם המפואר, האווירה המיוחדת, התאורה הממוחשבת, מעדני השף הטעימים, הכשרות המהודרת, אלה הגורמים לאירוע מוצלח, מרשים ומרגש. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השף הטעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
ארגון תכלית מזמין אתכם לסמינר איכותי בחינוך ילדים עם הרבנים חיים ולדר, משה בויר, שמחה כהן וירחמיאל קרם. במלון רמת הירושלים, אגף רויאל, שבת פרשת וישב, מיום חמישי עד מוצש. מערו, מספר החדרים מוגבל, 052-712-8822. חובה לכל הורה. תכלית, סמינרים, חלוקת סלי מזון ותמיכה באברכים, 052-712-8822.
כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים בטלפון 02-652-1195. הצטרפו עכשיו ותרמו לבניית מקווה טהרת יוסף בראש העין לזכרו של פוסק הדור מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. מדברי מרן,
המקוואות שבארץ ישראל וכן שיפוצם הוקמו על ידי הרת המשפחה. כל אלה שהקדוש ברוך הוא חנן אותם ביכולת חייבים לבוא לקראת המפעל הזה ולעזור לו.
צלצלו עכשיו למרכז לטהרת המשפחה, כוכבית 3046. תרמו 85 שקלים מדי חודש במשך שנה ותוזכרו לטובה על ציונו של מרן כל השנה. זכותו תגן עלינו. כוכבית 3046. פרסום ברשת מורשת, 1-212-33-33-33, כי במורשת מאזינים לכם.
רשת מורשת של כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי. אני מתנצל בפני הרב, אנחנו נכנסנו לפרסומות, הרב רצה לדבר על אחינו הנתון בצרה ובשביה. בבקשה כבוד הרב.
לא, רציתי רק לעורר גם את זה שצריכים לזכור על כל יהודי ויהודי שנמצא בצרה, לא כל היום זה הולך כסף או כל מיני תיקונים שאנשים עושים בתמורה לממון. להפך, אנחנו יהודים ואנחנו עושים מצוות לשם שמיים. והגמרא אומרת שאם אדם שומע על כל יהודי שהוא חולה, חייב להתפלל עליו. ואם לא מתפלל, נקרא חוטא. כל שכן יהודי כזה שמסר נפש בשביל עם ישראל, להציל את עם ישראל מסכנות, אז אנחנו צריכים להתפלל עליו. זה כל מה שרציתי לומר.
כן, ודבר בעיתו מטוב, במיוחד שהוועד קורא להתפלל. אנחנו מודים לרב, אנחנו הגענו לסיום כבוד הרב.
כן.
לברך את הרב.
אנחנו מסיימים, זו פרשה שלנו, פרשה מאוד נכבדה, מסועפת, אני רק אזכיר בקצרה. יש בה את המלחמה של עשיו תכנן נגד יעקב אבינו, יש בה את המאבק עם המלאך, שזה מראה מה יעשה יעקב עם של עם ישראל. יש בה את הסיפור של דינה, סיפור קשה מאוד מה שעבר על יעקב אבינו, ודינה מפני שהיא הייתה גלגול של אמו של אברהם אבינו, מה שאמר הסנאט קראו לה בת אמתלאי סיגני דתה תקנה. ויש בפרשה שלנו את פסירתה של רחל אמנו, עליה שלום, זכותה תעמוד לנו,
אמן,
לכל ישראל לדורי דורות. אז חזקו ואמצו, בזכות אבותינו הקדושים תעמוד לנו לנצח נצחים, שנגאל גאולת עולמים בקרוב יהי רצון, יראו אלינו וישמח ליבנו. חזקו ואמצו, תודה רבה לצוות, תודה רבה למאזינים ולכל אלה ששלחו שאלות. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.